אתם מאזינים לוויינט פודקאסט.
היי, ברוכים הבאים לריפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני יובל מן.
ואני אושרית גנאל.
השבוע יש לנו אורח מיוחד, גל רינגל, המנכ"ל והמייסד של הסטארט-אפ מיין, שעוזר למשתמשים להחזיר לעצמם את השליטה במידע שלהם שמסתובב ברשת. מיין הוקם בשנת 2018 ועזר מאז ליותר ממיליון משתמשים לשלוח מעל ל-10 מיליון בקשות למחיקת מידע ליותר מ-360 אלף חברות. היום אנחנו נדבר עם גל על מה חברות עושות עם המידע שלנו, מדוע חברות בישראל לא ממהרות למחוק מידע, ואיך ייראה תחום הפרטיות בעידן המטאוורס. קדימה, בואו נעשה רפרש. גל, קודם כל תודה שהסכמת להיות האורח הראשון אי פעם של הפודקאסט שלנו.
תודה רבה שהזמנתם, תרגש מאוד.
תגיד, איזה דברים שאנחנו לא מודעים אליהם בעצם, חברות עושות עם המידע שלנו שנמצא אצלנו?
אז נראה לי שבואו נתמקד בלהבין רגע למה חברות קמות. צריך לזכור בסוף שחברות פרטיות קמות בשביל להרוויח כסף. זאת אומרת, מטרת העל של חברה היא לעשות כסף. במקרים מאוחרים יותר זה גם לשרת את המשקיעים שלה. וכשמסתכלים על חברות פרטיות היום, בעצם חברות מתחלקות לשניים. חברות שבהן המוצר הוא אנחנו, היוזרים, ואז צריך להבין איך החברות האלה, מה המודל הכלכלי ואיך הן עושות כסף. כנראה שזה יהיה על גבי הגב שלנו ועל גבי המידע שלנו. ויש חברות שמוכרות איזשהו מוצר. זה יכול להיות מוצר פיזי, מוצר סאס, ואז המערכת יחסים בינם לבין, לבין המשתמשים, זה בעצם משלם כסף עבור משהו. חזרה לשאלה שלך, אז שמנתחים בעצם חברות, צריך להבין בעצם מה המניע הכלכלי שלהם ואיך הם עושות כסף. רוב החברות שאנחנו מדברים עליהן היום זה חברות שאין מוצר, המוצר הוא חינם, ובעצם אנחנו משתמשים עם המוצר, ולרוב החברות האלה עושות כסף על ידי זה שהן אוספות את הדאטה שלנו, משתמשות בו לכל מיני צרכים, כאשר הדרך הכי פופולרית זה פרסום.
סנטור. There will always be a version of Facebook that is free.
Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service?
Senator, we run ads.
למה בעצם צריך להפריע לי? אז שהמידע שלי נמצא אצל חברת תעופה שהזמנתי כרטיסים לפני 9 שנים, או לא יודע, חברה שהזמנתי דרכה נעלי ספורט מתישהו.
אז כדי שהחברות יוכלו לשפר את שורת הרווח שלהם ולעשות כסף, הן צריכות להכיר אותך ממש טוב. הן צריכות לאסוף עליך כמה שיותר מידע, להבין מתי אתה משתמש בשירות שלהם, מה אתה אוהב, איפה אתה גר, מה ההכנסה שלך אפילו. וכל הדבר הזה בסוף נאסף באיזה דאטאבייס, שמריצים עליו המון המון אלגוריתמים והמון המון כל מיני פונקציות כאלה בשביל להבין מי אתה ומתי לדבר איתך, ואז להציע לך כל מיני פרסומות או כל מיני הצעות שבהם יגרמו לך להוציא יותר כסף. עכשיו, חלק מהעניין הזה שחברות אוספות מידע, בסוף הבעיה היא שחברות נפרצות, ואני בא מרקע של סייבר, ואני יודע כמה קשה להגן על דאטה וכמה חברות מתאמצות היום נורא לשים הגנות וכזה לשמור על המידע שהן אוספות, אבל המציאות מראה שחברות נפרצות על ימין ועל שמאל. ואז מה שקורה זה שהמידע הפרטי שלנו, שאנחנו נותנים לחברות ובעצם סומכים על חברות שישמרו עליו, זולג לאינטרנט ומשמש כנגדנו, בדמות של גניבת זהות, פגיעה ברפיוטיישן, כל מיני עניינים של גניבות כרטיסי אשראי ופייננשל לוס, אפילו מניפולציות פסיכולוגיות, כמו המקרה שהיה עם פייסבוק וקיימבריג' אנליטיקה, שממש השפיעו על התודעה וגרמו לי לקחת החלטה אחרת שאני לא מודע אליה בעצם. אז בסוף כל המידע שלנו נאסף לכאורה כדי לשרת אותנו ולתת לנו שירות יותר טוב, אבל מאחורי הקלעים המון 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 פיסות שלנו נשמרות, שאם מגיעות לידיים הלא נכונות או עושים בהם שימוש לא נכון, יכול לחזור ולפגוע בנו בעצם.
אתה חושב שיש לזה בכלל מודעות בארץ? כי אני מכירה את הטיעון של, אוקיי, אין לי שום דבר להסתיר, אז מה אכפת לי שאוספים עליי מידע?
אז אני אחלק את התשובה לשתיים. אחת, בישראל באמת יש מין, אני חושב שזה תרבות, תרבות היה בסדר. עברנו מלחמות, חיים פה באיזושהי תקופה כזאת, תקופות שהן לא פשוטות מבחינת הרמה האישית, לעומת כל מיני מדינות אחרות. אז בישראל יש תמיד תחושה כזאת שיהיה בסדר. גם אם יקרה לי משהו, אני אסתדר, הכל יהיה בסדר. זה פעם אחת מה שקורה בעולם, אגב, הסיפור אחר לגמרי. בארצות הברית, העניין של גניבת זהות, למשל, זה משהו שהוא מפחיד כל אמריקאי. כל אמריקאי, אחד מכל 4 אמריקאים חווה את זה מתישהו בחיים שלו. זה משהו שהוא מאוד מדברים עליו, ובסביבה הקרובה שלך תשאלי אנשים מישהו חווה את זה. באירופה הם יותר מונעים מעניין של אידיאולוגיה. זאת אומרת, הם רוצים את המידע שלהם, רוצים לשמור עליו, זה כזה משהו שמושרש אצלהם יותר מאידיאולוגיה. אבל חזרה לשאלה שלך, אז בעצם זה לא עניין שיש לך מה להכביס, זה עניין שאת חיה את החיים שלך, את נותנת את, את המידע שלך, וזה לא דברים שאת בעצם רוצה להכביס. אני אתן לך אחת הדוגמאות הכי פופולריות. אז לפני 3 שנים חברת מריות, הרשת של הבתי מלון נפרצה, ובעצם גנבו שם המון מידע, גם אני נפלתי שם, אז הפספורט שלי נגנב, שעשיתי צ'קין איתו בכל מיני מלונות, והכתובת שלי וכל מיני דברים כאלה, אבל קרה שם משהו שאף אחד לא יכל לחזות אותו. גנבו שם בעצם את מה שנקרא Future Reservations, את כל הביקורים העתידיים של הלקוחות שלהם, שקבעו בכל מיני בתי מלון. ובעצם מה שהגנבים של המידע ידעו, זה מתי את לא נמצאת בבית.
וואו.
ושביום שאחרי הפריצה שמכרו את כל המידע, לקחו בדיוק את כל התאריכים האלה ואת הכתובות של אנשים שלא נמצאים בבית, והיה בארצות הברית גל פריצות לבתים. אז לכאורה, אין לך מה להכביס, זה הכתובת של הבית שלך, נכון? זה לא שאת משתמשת אולי באפליקציה דייטינג, או שאת עושה כל מיני דברים מאחורי הגב, זה הכתובת שלך, השתמש בה כדי להזמין מוצר, ופתאום עכשיו יודעים מתי את לא נמצאת בבית, ובאים ופורצים לך וגונבים לך.
כן, אז יותר עניין של בעצם איך מצליבים את המידע הזה.
בדיוק, בסוף זה, יש איזו תחושה כזאת שאנשים חושבים שכן, אין לי מה להכביס, אני מפרסם הכל באינסטגרם, זה לא משנה, אבל בסוף העניין הזה שלוקחים פיסות של מידע שהן לכאורה לגיטימיות, מצרפים אותם ביחד, ואז הם משתמשים בהם כדי לעשות לך כל מיני דברים. עכשיו, זה לא לך ברמה האישית. בדרך כלל הדברים האלה קורים ביחד עם עוד הרבה אנשים. זאת אומרת, גל רינגל ברמה האישית לא מעניין הקר מרוסיה.
כן, אבל כשפורצים לך לבית זה מאוד אישי.
כן, אבל לא שבחרו את גל רינגל, כי יודעים כי לגל רינגל יש משהו מעניין בבית. זה לקחו עכשיו 100,000 אנשים שנפלו באותה פריצה, הסתכלו בטווח זמן של מי בשבועיים הקרובים לא נמצא בבית, ופשוט הלכו אליו הבית, אז זה רנדומלי לחלוטין. זה עניין של מזל אפילו, הייתי אומר.
תגיד, אז בואו נדבר רגע על מיין. מה בעצם אתם מציעים למשתמשים שלכם?
אז אנחנו לקחנו גישה שלא מנסה להפחיד אתכם, ולא מנסה להגיד לכם, אל תשתמשו באינטרנט, האינטרנט זה מקום רע, וזה מפחיד, ולא. אז אנחנו בעצם לקחנו גישה של, אנחנו קוראים לזה peace of mind, של להעצים אתכם להשתמש באינטרנט בצורה הרבה יותר בטוחה ואחראית. אנחנו באים ואומרים שהאינטרנט זה מקום מדהים, האינטרנט עוזר לנו, אנחנו יכולים להשתמש בו לטובתנו האישית, לטוס, לטייל, לקנות מוצרים, לעשות כל מיני דברים שעוזרים לי ברמה האישית, אבל אנחנו מעודדים את המשתמשים להבין כל הזמן מה קורה מאחורי הקלעים. זאת אומרת, כשאנחנו נרשמים לשירות או קונים משהו, אנחנו תמיד צריכים ללחוץ I agree, נכון? ואף פעם אין לנו מושג...
אף אחד לא קורא את זה.
אף אחד לא קורא את זה, נכון? אבל יש איזו תחושה בגוף שאתם עוברים, נכון? אתם יודעים שחתמתם עכשיו על איזשהו הסכם, אתם לא יודעים מה קורה בו, וגם אם הייתם מנסים לקרוא, זה די קשה, כי זה כתוב בשפת עורכי דין.
ומאוד ארוך,
ואי אפשר להבין מה קורה שם, אבל אתם לוחצים על הגריק, אתם רוצים כבר לקבל את השירות, נכון? אתם רוצים להתקדם, וזה בסדר. אז מה שאנחנו עושים, זה בעצם מכניסים שקיפות, טרנספרנסי, לכל התהליך של מערכות יחסים דיגיטליות באינטרנט. ואנחנו בעצם עוזרים לכם לנהל בצורה 24/7, את כל המידע הפרטי שנתתם לחברות, בין אם זה הכרטיס אשראי שלכם, הכתובת מגורים שלכם, תאריכי לידה, ממש כל פיסת מידע שנתתם כשנרשמתם לשירות או כשקניתם משהו, אנחנו יודעים להראות לכם את כל הדבר הזה בממשק מאוד נוח, להראות לכם את השמות של החברות, להראות לכם את הדאטה, ולהסביר לכם האם אתם עדיין משתמשים בשירות או לא, וכמה זה מסכן אתכם ברמה האישית. זאת אומרת, אם המידע הזה שנמצא אצל החברה, מחר בבוקר ייפרץ, מה יכולה להיות ההשלכה על החיים שלכם? ואז אנחנו בסוף מעודדים אתכם לקחת החלטות, האם אתם רוצים לשמור את הדאטה אצל החברה, או במקרים שאתם לא משתמשים בשירות שלהם יותר, כי עשיתם משהו לפני שנים רבות, אז תבקשו מהחברה למחוק את המידע. אז בעצם אנחנו מעודדים לנהל את המידע 24/7, להבין מה קורה כל הזמן, וכשסיימתם להשתמש, למחוק את המידע, כדי להקטין את הסיכוי שהחברות האלה ייפרצו, המידע שלכם יהיה שם. זאת אומרת, ככל שכל הזמן תמחקו את המידע שלכם ותקטינו את החתימה הדיגיטלית שלכם, הסיכוי שהדאטה שלכם יגנב מאותם חברות יקטן, ואז הסיכוי שהוא יחזור ויפגע בכם בצורה כזו או אחרת יקטן.
כן, צריך להגיד באמת שהחוויית שימוש היא די פשוטה בשירות שלכם. פשוט נרשמים עם הכתובת מייל, ואתם עוברים על המייל ובודקים לאיזה חברות נתנו את המידע שלנו, ואז אתם בעצם מציגים לנו רשימה, לחברה הזאת נרשמת ב-2009, לחברה הזאת נרשמת ב-2015, תחליט אתה אם אתה רוצה להתנתק, לבקש שהם ימחקו את המידע שלך, ואם אני רוצה אכן לעשות את זה, אתם שולחים בשמי מייל, נכון. ובו אתם מבקשים מהחברות להסיר את הפרטים שלי ממאגר המידע שלהם.
נכון. יותר מזה, אנחנו יודעים גם להראות לך האם אתה עדיין נהנה מהשירות. בסוף מה שאנחנו גילינו זה שהרבה מהדברים שאנחנו עושים באינטרנט הם חד פעמים. הזמנתי כרטיס טיסה באיזשהו איירליין לפני 3 שנים, וזה לא איירליין שיש לי מועדון נקודות, כזה נוסע מתמיד או משהו, אז אני לא משתמש באיירליין הזה יותר. עכשיו, למה לי להשאיר את המידע שם שיעלה אבק ובעצם יחכה להיפרץ? רק שנה שעברה על הדוגמה הזאת, היו 12 חברות תעופה בעולם שנפרצו. אז זה מה שאנחנו מנסים לעודד, זה בסדר להשתמש בשירותים דיגיטליים ולהשאיר את המידע שם, כל עוד אנחנו מקבלים ערך, אנחנו נהנים מזה. זאת אומרת, אנחנו משלמים במידע שלנו ומקבלים איזשהו ערך, איזשהו סרוויס בתמורה. אבל מה שקורה אובר טיים שאנחנו מתקדמים בחיים, המערכת יחסים שלנו עם חברות בעצם מפסיקה. אין לי יותר, תחשבו על בלק פריידי, דוגמה, אז אני בא ומחפש בכל מיני אתרים, כל מיני מוצרים שאני צריך בהנחות, זה לרוב לא יהיה אמזון או אי-ביי או וואלה שופס או כל מיני דברים כאלה, זה יהיה אתרים שנותנים לי את המחיר הכי זול, המוצר הספציפי שאני צריך. והאתרים האלה אני לא אחזור להשתמש בהם עוד פעם. וכל האתרים הקטנים האלה, ספציפית בחגי קניות, הם אלה שנפרצים בסוף התהליך. אז אנחנו אומרים דבר פשוט, לכו, תהנו מהאינטרנט, תעשו מה שאתם רוצים, האינטרנט זה מקום מדהים, רק תדאגו לנקות את המידע שלכם ממקומות שלא משרתים אתכם יותר.
כן, אני יכולה להגיד שאני ניסיתי אתמול להשתמש בשירות שלכם, יצא שהמידע שלי נמצא אצל 140 ומשהו חברות, וחלקן באמת ישר זיהיתי, אוקיי, בזה אני משתמשת, אוקיי, בזה לא השתמשתי המון זמן, ויש כאלה שאפילו לא זיהיתי מה זה בכלל, אפילו לא זכרתי.
נכון.
אתה יכול לתת לנו קצת נתונים באמת על...
בטח.
כמה, אם אתם יודעים, כמה אחוזים מהחברות באמת אנחנו לא צריכים ו...
בטח. אז שבוע שעבר, אגב, או אפילו לפני שבועיים, חצינו את 1,000,000 יוזרים. פעם ראשונה, שזה היה...
מזל טוב.
כן, זה היה אירוע די מרגש, כי אני בעברי עבדתי כמשקיע, וכאילו כמשקיע און סיכון, השקעתי בסטארט-אפ מפה בישראל בשביל שני גופים אמריקאים, ותמיד חינכו אותי בתור משקיע לא להשקיע בחברות קונסומר, כי זה הכי מסוכן וזה הכי קשה, והכי קשה לחברות כאלה להתרומם, ובשבילנו להגיע 1,000,000 יוזרים זה היה כזה מיילסטון מאוד, מאוד משמעותי. מבחינת מידע מעניין שגילינו, אחרי 1,000,000 יוזרים, אז הפוטפרינט הממוצע, בעצם כמות החברות שנמצאות ברשימה הזאת, זה 350 חברות.
לי יצא בול, 355 חברות.
כן?
כן.
אז... היי, מרגישה טוב עם עצמי פתאום.
אז את כן, 100 ומשהו, את בחברה ממש טובה.
140 ומשהו, כן.
140 ומשהו. לי אישית היה 823,
וואו.
שזה הזיה. אבל זה רק מוכיח את העניין שאי אפשר לברוח מזה, כי סתם, כל פעם שאתם טסים לחול, זה 7 שירותים חדשים שנוספים לרשימה שלכם. כי אתם צריכים להזמין כרטיס טיסה ומלון ואוטו ומקומות במסעדה וקניות וכל מיני דברים כאלה. כשאתם עוברים עבודה גם, נרשמים להמון אתרים, כשאתם בחגי קניות או דברים כאלה, אז אנחנו כל פעם עושים ממש ברמה חודשית המון המון פעולות באינטרנט שמעלות את המספר הזה. יותר מזה אני אספר לכם שכשקוביד, שהקורונה התחילה, במרץ לפני שנתיים, התחלנו לזהות עלייה מטורפת בכמות ההרשמות של משתמשים לשירותים חדשים. עכשיו, למה זה קרה? כי כולנו היינו תקועים בבית, נכון? לא הרשו לנו לצאת לפחות 3-4 פעמים.
אז זמנת הירקות מפה ופירות מפה ונטפליקס
כן?
ו...
כן, אז כבר, לא נרשמנו, כן. כבר כן? לא נרשמנו לשירותי טיסות, אבל נרשמנו להרבה דברים
נכון?
אחרים.
נכון, הקורונה גרמה לשינוי התנהגות צרכנית מטורפת. בעצם אי אפשר לרדת פתאום ולקנות ירקות, כמו שאתם אומרים, או ללכת ולקנות דברים שהיינו רגילים לקנות ברחוב, הכל מזמינים באינטרנט. ותוסיפו לזה את כל העבודה מהבית, נכון? שזה גם גרם לנו להירשם להמון שירותים שלא היינו רגילים לפני. זום, שהיה שירות מאוד עסקי, פתאום הגיע לבתי ספר, פתאום לומדים. כן, אז 350 חברות, זה בממוצע. המספר הזה גדל בערך ב-6-7 חברות כל חודש, והחלק הכי מעניין שמתוך הרשימה הזאת, בערך 85% זה חברות שאתם לא משתמשים בהן יותר. זאת אומרת שאם אתם מסתכלים על הרשימה שלכם ברמה האישית, אתם תגלו המון חברות שאתם כן זוכרים אותן, אבל השתמשתם בהן בזמן. זאת אומרת, אין לכם שום מערכת יחסים דיגיטלית איתם יותר, אתם לא נהנים מזה יותר, אתם לא מקבלים מהם שום ערך, אבל המידע שלכם נמצא שם. וזה בדיוק חוזר לנקודה שאמרתי מקודם, שהמטרה שלנו היא לעזור לכם להוריד את הסיכון, להוריד את החשיפה שלכם כל הזמן. ואין שום סיבה להשאיר את המידע שלכם אצל שירות שאתם פשוט לא מקבלים בזה ערך. אתן לכם דוגמה מהעולם האמיתי. זה כמו שתלכו למסעדה, תאכלו, תהנו, תשתו, בסוף צריך לשלם, תשאירו את האשראי על השולחן. ממש, את הכרטיס האשראי על השולחן. נכון? נשמע מוזר, נכון? או תלכו למלון ותעשו צ'קין, נכון? בצ'קין צריכים לתת את הדרכון שבעצם כן. יצלמו. אז תשאירו את הדרכון במלון.
כן.
נכון? זה נשמע לכם מזוי, אתם לא תעשו את זה בחיים. אבל באונליין, כל המחסומים האלה יורדים. אנחנו עושים את כל הדברים האלה כל הזמן, כי הרגילו אותנו שזאת המציאות, נכון? ככה עובד האינטרנט, ואין לנו מה לעשות אם אנחנו רוצים לקבל את השירות. קחו את כל המידע שלי.
מעניין אותי אם כל החברות האלה באמת צריכות לשמור את המידע הזה. כאילו, אני יודעת שיש חברות מסוימות שמן הסתם מפיקות מזה ערך, וזה המודל הכלכלי שלהם, אבל כל החברות האלה באמת צריכות לשמור את המידע על כל הלקוחות שלהם?
כן. אז כן ולא, אז בוא נתאר את זה ככה. אני בעברי גם מתכנת, אז אני יודע איך הדברים האלה עובדים קצת מאחורי הקלעים. בסוף חברות אומרות, אני רוצה לאסוף דאטה, גם אם אני לא יודע מה אני עושה איתו עכשיו בטווח הקצר, אני רוצה לאסוף את כל המידע שאני יכול. למה? כי כשאני אגדל ויהיה לי עוד מודלים עסקיים, או יהיה לי עוד מוצרים, או כל מיני דברים כאלה, יהיה לי המון מידע על הלקוחות, שאני אוכל לנתח אותו, ולהסיק ממנו כל מיני מסקנות. כי הרי יותר קל לנתח בדיעבד, מאשר להתחיל לאסוף דאטה חדש. נכון? לוקח זמן לאסוף דאטה. אז חברות בהגדרה שלהם אוהבות לאסוף דאטה. זה ברור. אני חושב שמה שהשתנה זה כל הזכויות רגולציה, כמו GDPR שהתחיל באירופה, ובאמת יצר, נקרא לזה, שינה את חוקי המשחק, גרם לחברות להיות יותר, נקרא לזה, אחראיות על המידע. זה אומר שהיום חברות שרוצות לאסוף מידע, צריכות לחשוב טוב-טוב, האם הן צריכות את המידע הזה או לא. כי הן צריכות לתת דין וחשבון על המידע הזה. למשל, לכם היום יש את הזכות ללכת לכל חברה, תחת ה-GDPR, ולבקש ממנה קופי, עותק, של כל המידע שלכם. זאת אומרת, אתם יכולים ללכת לחברה ולהגיד לה, חברה, תביא לי את כל המידע שאת אוספת עליי. והחברה חייבת לשלוח לכם את כל המידע הזה. אז החברה גם צריכה לחשוב איך היא מנהלת את כל הדבר הזה מאחורי הקלעים, כי היא חייבת להביא לכם את כל המידע. ואם היא מפספסת או לא שולחת לכם כל מיני דברים, יש ממש כנסות שקורות. לצערי זה לא קיים בישראל, אבל היום כל החוקים האלה שינו את החשיבה של חברות. זאת אומרת, מחשיבה של בוא נאסוף כל מה שאנחנו יכולים, לבוא נתחיל לאסוף את הדברים שאני כרגע צריך.
הפסקה קצרה וכבר חוזרים.
היי, כאן עטילה שומפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ויינט, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ויינט וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה, כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם בוויינט.
גל, השירות שלכם הוא חינמי, נכון?
כן.
איך מרוויחים כסף במצב כזה?
אז השירות שלנו היה חינמי עד לפני חודש. השארנו אותו חינמי לא בגלל שאנחנו רוצים שהמוצר יהיה חינם, כי הרי דיברנו על זה מקודם שאנחנו לא רוצים לסכן את המשתמשים שלנו גם, ולא רוצים, כמודל עסקי, לא הולכים למכור את המידע של המשתמשים שלנו. גם אין לנו מידע. כל הטכנולוגיה שבנינו מאחורי הקלעים, עשינו את זה עם לאסוף את המינימום ההכרחי שאנחנו צריכים. אז המוצר היה חינם כי עדיין גדלנו ושיפרנו אותו, ורצינו להגיע למצב שנתחיל לגבות כסף על המוצר. המוצר יהיה ברמת בשלות מספיק טובה שיסכימו לשלם עליו כסף. אז ממש לפני חודש התחלנו להוריד מודל תשלום. זה כרגע לייב בשלוש מדינות, בקנדה, אוסטרליה ואנגליה. והמחיר הולך להיות כמה דולרים בודדים לחודש, בין דולר ל-4 דולר.
אוקיי, כשאין איזו תקופת התחייבות להמשך השירות, זאת אומרת, אתה יכול להתנתק מתי שאתה רוצה.
אנחנו מציעים שלוש חבילות, חבילה חודשית, רבעונית ושנתית. אתה יכול לבחור איך שאתה רוצה כאילו לקחת את זה, ואתה יכול להתנתק מתי שבא לך. זה כאילו מודל עסקי אחד שיש לנו. מודל עסקי שני, פתאום בגלל שגדלנו כל כך מהר, והמון משתמשים ביקשו מחברות למחוק את המידע שלהם, פתאום חברות התחילו להגיע אלינו. ממש כתבו לנו מיילים, "Hey, mine, מה קורה?" כאילו ממש לכתובת ספורט שלנו. קיבלנו בקשות מחיקה של דאטה מהמשתמשים שלכם, אנחנו לא יודעים מה לעשות. ואז אמרנו להם, מה זאת אומרת, אתם לא יודעים מה לעשות.
תמחקו.
כן, כאילו, תמחקו, ממש ככה. ואז הם התחילו להסביר לנו כמה מאתגר וקשה זה לטפל בבקשת מחיקה. לא ידענו את זה, כי באנו מהצד של הקונסומר, ידענו שחברות הן צריכות להיות קומפליינט לכל מיני זכויות פרייבסי, ואמרנו, אוקיי, כנראה זה פתור, אין שם בעיה. ואז גילינו שלחברות יש שתי בעיות מאוד קשות. אחת זה למצוא את כל המידע בתוך הארגון, בכל המערכות, כמו שאנחנו מוצאים למשתמש, אז גם לחברה יש בלגן למצוא את כל המידע, כי תחשבו שיש להם מלא עובדים, וכל עובד יכול להשתמש בכל מיני מערכות.
שזה די מדהים שהמידע שלנו הוא כזה לא מאוחסן באיזה מקום מסודר.
היית מאוד מצפה, אבל ממש בלגן אטומי. אז זאת בעיה אחת מאוד קשה, למצוא את המידע, והבעיה השנייה זה, אוקיי, מצאתי את המידע, עכשיו אני צריך ללכת אחד, כאילו מקור מידע, מקור מידע, להיכנס, וממש למחוק את המידע. והדבר הזה הוא עבודה ידנית מאוד, מאוד מעיקה על הארגון. בדרך כלל זה אנשי הליגל והמתכנתים שצריכים ללכת ממש לכל המקומות ולמחוק, וזה לוקח המון זמן לארגון. אז הארגון מאוד היה שמח לעשות את זה בצורה אוטומטית. זאת אומרת, שיהיה להם מערכות שיודעות לקחת את כל הדברים האלה ולטפל בכל הבקשות האלה בצורה אוטומטית, וזה מה שהחלטנו לעשות שנה שעברה. זאת אומרת, חוץ מזה שיש לנו מוצר קונסומר שמשרת משתמשים ועוזר להם להיות בטוחים באינטרנט, אנחנו עוזרים לחברות גם לטפל בכל נקרא לזה day-to-day פעולות פרטיות שהם צריכים לעשות. למצוא את הדאטה, למחוק אותו, לנהל אותו וכו'.
תגיד, יש חברות שאומרות, לא בא לנו למחוק.
בטח.
איזה סוג של חברות אלה ומה עושים במקרים כאלה?
אז קודם כל צריך להבין ש... אנחנו מאוד מכבדים את החוק. זאת אומרת, שאנחנו לקחנו זכויות של פרטיות בכל העולם, GDPR, והיום כבר בכל מדינה שיש בה לקחנו את הזכות הזאת ובעצם הנגשנו אותה, בסוף צריך להבין צריך להבין מאיזה רקע החברה באה. למשל, פה בישראל, אנחנו ישראלים, אם נפנה לחברה ישראלית פרופר בשביל למחוק את המידע או לקבל עותק, החברה הישראלית יכולה להגיד, חביבי, לא נותנת. כי חוק פה בישראל, חוק הגנת הפרטיות בישראל, לא הותקן מאז 1983 לדעתי, ופשוט אין שום חוק שמכריח את החברות לזרום עם זה. אז חברות ישראליות יכולות בכיף להגיד אני לא רוצה, ואין לנו הרבה מה לעשות עם זה.
כן.
אנחנו גם כגוף שעוזר למשתמשים, לא נלך ונטבע חברות, זה לא הביזנס שלנו. אז זאת בעיה אחת, צריך להבין שיש חוקי פרטיות.
אבל יש פה רעיון לסטארט-אפ חדש. לטבוע חברות שמסרבות
יש בשביל זה משרדי עורכי דין, ואנחנו לא בעסק הזה. אז זאת בעיה אחת, לבוא ולראות בעצם את הזכויות פרייבסי שקיימות באותה מדינה. בעיה אחרת זה שבסוף יש זכויות אחרות שלא קשורות לפרטיות, שיכולות לבוא בהתנגשות עם GDPR. למשל, אם אתם תבקשו מהבנק שלכם למחוק את החשבון, הוא לא ימחוק את זה. למה? כי יש רגולציה של הלבנת און, למשל, שבעצם בנק צריך לשמור כל מיני סטייטסמנט כאלה של מה עשיתם בחשבון, מאיפה העברתם העברות, מאיפה הגיע כסף, כל מיני דברים כאלה, למשך 7 שנים. אז כאילו דברים כאלה לא יוכלו להימחק.
אני משערת שזה לא ייחודי לישראל.
לא, זה לכולם. מידע רפואי זה עוד מידע שהוא לא נכלל בכל החוקים האלה. זאת אומרת, מידע רפואי חייב להישמר גם לתקופה מסוימת, אבל בסוף המקרים האלה הם מאוד מצומצמים. ברוב המכריע של המקרים, חברה חייבת למחוק את המידע שלכם. אבל שוב, צריך להבין עם איזה זכויות זה בא במקביל, מאיפה אתם מבקשים את זה, זאת אומרת, איזה אזרח של איזה מדינה אתם, זאת אומרת, יש פה... ולכן אנחנו עוזרים למשתמשים להגיע לחברות, אנחנו עוזרים להם להתחיל את התהליך, ואנחנו תמיד אומרים להם שבסוף זה על האחריות החברה, להחליט איזה תהליך היא בוחרת, אם היא תזרום עם זה, אם היא לא תזרום עם זה, אין לנו יכולת השפעה על זה.
כן. אתה חושב שהגיע הזמן שגם בארץ יעדכנו את החוק?
חד משמעית. אני מנסה לעשות המון שיחות עם כל מיני אנשים בתעשייה שיכולים לעזור בזה, ואני מניח שזה יושב כרגע אצל הילד שקד, זאת אומרת, זה אמור לקרות מהמשרד שלה, וכן, יש המון לובי שמנסה לעזור ליישר את החוקים האלה עם אירופה, שהסיבה המרכזית היא לאפשר לנו האזרחים יותר ביטחון באינטרנט, שזה אחד הדברים החזקים ב-GDPR, שהוא לא רק שהוא הופך את החברות להיות אחראיות על המידע, הוא גם שם חוקים מאוד ברורים, שאם אתם עוברים על החוקים האלה, אתם יכולים להגיע לכנס שיכול להגיע עד 4% מהמחזור הכנסות של כן. החברה. שזה יכול להיות מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם אתם הולכים לחברות כמו גוגל ופייסבוק וחברות אחרות שכבר קיבלו כנסות כאלה, זה מגיע לעשרות אם לא מאות מיליוני דולרים.
כן.
אז חברות שהן יודעות שיכול להיות כנס שמאיים על הראש שלהן, מתחילות להתייחס לכל המידע שלנו בצורה אחרת. יותר שומרות עליו, יותר באחריות, יותר חושבות פעמיים לפני מה שהן אוספות ומה הן לא אוספות. זאת אומרת, זה כן שם עליהן איזשהו טיפול אחר במידע.
ברגע שזה כואב בכיס.
נכון, נכון. כי הרי זה מתחבר לנקודה הראשונה שאמרתי, שבסוף חברות הן פה למטרת רווח. עכשיו, גם יש כאלה שיגידו, כן, חברה נפרצת, אז יפגע להם בברנד, ואז לא ירצו לעבוד איתם, אבל אנחנו גם לא רואים שזה משפיע.
אמרת שיש לכם כבר מיליון משתמשים, כמה מהם ישראלים?
אז בערך הייתי אומר 10%.
אוקיי, שזה כן. מעניין.
אנחנו לא ממש משקיעים בשוק בישראל, רק בגלל שאין פה רגולציה, ובסוף אם אני רוצה לעזור למשתמשים, למחוק את המידע שלהם ולהיות... להצליח לגרום להם לקבל חוויה יותר טובה, אני לא יכול להבטיח את זה בישראל, כי החברות לא חייבות.
כן.
אז זה אומר ש100,000 ישראלים נרשמו לאתר שלכם, זה דווקא מרשים לטובה לדעתי, 100,000 ישראלים שדואגים לפרטיות שלהם.
כן, אז החלק הראשון של המוצר שלנו הוא הרי בוא נבין איפה נמצא המידע. זאת אומרת, אתם לא חייבים אפילו למחוק, אתם יכולים רק להשתמש במוצר בשביל להבין, לנטר מה שנקרא איפה נמצא המידע כל הזמן. ואחד הדברים שאנחנו עושים זה ממשיכים לסרוק כל הזמן. אז נגיד שבוע הבא אתם תירשמו, תטוסו, תעשו כל מיני דברים, מיינד תעדכן אתכם, הנה המידע עכשיו נמצא פה, הנה הם אוספים עליכם את זה. אז כאילו אפשר להשתמש במוצר גם בלי למחוק את המידע. הבעיה היחידה שפה בישראל אנחנו לא יכולים להבטיח שחברות ימחקו את המידע, אז בגלל זה התחלנו באירופה, ששם בעצם ה-GDPR התחיל ושם אני יכול להבטיח את החוויית שימוש הכי טובה. אחרי זה עברנו לארצות הברית, ומאז אנחנו פועלים ממש בכל העולם. זאת אומרת, יש זכויות פרייבסי בברזיל, ארגנטינה, דרום אפריקה, יפן, אודו. זה פשוט מתפשט. ואני מקווה שבישראל גם בקרוב.
ויש גם משתמשים שאתם ממש יודעים שהצלתם אותם מפריצה, נכון?
נכון. אחד הדברים המגניבים שאנחנו עושים זה, אוקיי, באת למיין, עבדת, גילית המידע שלך, ועבדת קשה גם, ביקשת מחברות למחוק את המידע. אנחנו ממש מנטרים כמה העבודה הקשה שהשקעת בתוך האפליקציה תרמה לביטחון האינטרנטי שלך. איך אנחנו עושים את זה? בעצם כל חברה שאת מבקשת למחוק, ואותה חברה סיימה את התהליך בהצלחה, אנחנו שומרים את זה בצד, וממשיכים לנטר מה קורה עם החברה הלאה בעתיד. ואם החברה הזאת תיפרץ, או שיהיה לה איזשהו סקנדל כזה של פרטיות, אנחנו ננטר את זה, ואז נשלח לך אימייל, שכזה נגיד לך כל הכבוד, מחקת את החשבון שלך באיזיג'ט, איזיג'ט נפרצו, 9 מיליון משתמשים, זה באמת סיפור אמיתי, נגנב להם הפספורט אינפורמיישן, הכרטיסי אשראי והכל, אבל את לא נמצאת שם, זאת אומרת, מיין הצילה אותך. ואיזיג'ט זה סיפור מאוד מפורסם שלנו, שבעצם נפרצו לפני 2, 9 מיליון משתמשים, לקוחות שלהם, בעצם המידע שלהם נגנב, ואנחנו הצלחנו להציל כמעט 3,000 משתמשים, שבעצם זיהינו שהם לא משתמשים בחשבון איזיג'ט שלהם יותר, ואיך שעשינו את זה, הם ראו בתוך האפליקציה שלנו שהם לא השתמשו בשירות של איזיג'ט להזמין כרטיסי טיסה במשך 3 שנים או 4 שנים. אז בעצם אמרו, אוקיי, אני מחוק את זה, שאני אצטרך להשתמש באיזיג'ט עוד פעם אני ארשם שוב.
כן.
ולמזלם זה עבד, וזה בדיוק המטרה של המוצר שלנו. כל הזמן לנקות את המידע ממקומות שלא תורמים לכם, אתם לא מקבלים יותר ערך.
גל, אנחנו מאוד אוהבים לדבר פה על עתיד האינטרנט, ויש עכשיו המון דיבור על המטאוורס וכולי, ושכולנו נהיה כל היום עם מכשירים לבישים שאספו עלינו המון נקודות דאטה. אתה חושש מזה? אתה חושב שאנחנו נפזר הרבה יותר רכבות ברחבי הרשת?
אני קודם כל חושש מזה בתור אבא צעיר. לחשוב על העובדה שהבן שלי יישב... בחדר חשוך בבית עם משקפיים תלת ממדיות כאלה, וכל האינטראקציה שלו תהיה משם, זה נראה לי נורא. אני חושב שגם ספציפית הדור שלי, כאילו המילניאל, זה בדיוק הדור שהוא כזה על התפר. ראינו את העולם בלי כלום,
כן.
ואנחנו רואים את העולם מתפוצץ כזה לצד השני מבחינת טכנולוגיה. ואני כאילו, אני בן אדם מאוד טכנולוג, אני אוהב את הדברים האלה, בדברים, ספציפית במטאברס, קצת קשה לי עדיין עם כל הקונספט הזה. לגבי דאטה, כן, זה מטורף. זאת אומרת, כבר היום, אני עוקב אחרי המון אנשי פרייבסי באינטרנט, אז פייסבוק למשל, מגייסת המון עורכי דין חדשים, בעולמות של פרייבסי, כדי להתחיל להתמודד עם כל הדבר הזה, כי יש שם המון סוגיות והשלכות שצריך להתכונן אליהם. העובדה שאת שמה עלייך ממש משקפת לתממד, ויכולה לראות סביבה שהיא כמעט אמיתית, אומרת שאת בעצם תורמת הרבה מהמידע שלך, גם בעתיד זה יכול לנטר כל מיני סימני חיים עלייך, כמו כזה שעון ניטור או שעון ספורט או כל מיני דברים כאלה, ואת יכולה לעשות קניות, תוכלי לעשות קניות דרך זה. אתמול ראיתי בטוויטר שיש חברות שעושות זום, זום במטאברס, ממש רואים אנשים יושבים מסביב לשולחן, כל אחד יש לו את האבטר שלו, שוב, מזעזע, אבל עושים ככה פגישות, וכן, ופתאום מדברים על דברים שיכולים להיות עסקיים, וכזה רגישים לחברה, אז בעצם כל החיים שלנו אמורים לעבור לשם, לפחות כפי שהם רואים את זה, אז כן.
זה החזון, כן.
זה החזון, אז יש שם המון איסוף מידע. אגב, לא רק התחום הזה, תחשבו על תחום שקצת יצא מהכותרות ב, הייתי אומר, שנה, שנתיים האחרונות, אבל כל המכוניות אוטונומיות. נכון שזה היה הייפ ממש גדול לפני 3-4 שנים, אבל תחשבו על מכונית אוטונומית. זה עוד תחום שעוד לא התחיל לגרד בכלל את כל המידע שאוסף עלינו. אז ברגע שיהיה את הדבר הזה, פתאום נוכל לשבת באוטו ולעבוד, ולעשות כל מיני דברים. ואנחנו נתחבר לווי-פיי של המכונית, והמכונית התחיל לאסוף עלינו גם מידע. היום אובר, אגב, כחברה שמריצה את התחום של מכוניות אוטונומיות, כל מכונית שלה, כל מונית, שבעצם יודעת, כאילו יודעת לנסוע לבד, אוספת 4 טרה של מידע ביום.
וואו.
כן, אם אני זוכר נכון, זה כמות שהיא מטורפת, והיא צריכה גם לפרוק את כל הדבר הזה כל הזמן החוצה. אז זה תחום אחד. תחום אחר זה כל התחום של לבוש שהוא כאילו connected, smart whatever, smart clothes, smart whatever, smart homes אפילו, שעכשיו מתחיל שוב להיכנס. כל הדברים האלה, אני לא רוצה להגיד עוקבים אחרינו, אבל אנחנו נותנים להם את המידע שלנו.
נוספים מידע, כן.
כן, אני נגיד, יש לי עוזרת אישית של גוגל, כזה הרמקול של, או עוזר אישי של גוגל.
כן, גוגל אסיסטנט.
כן, האמת ששיניתי את השם לגבר גם, את הוויס לגבר. זה בא כזה בדיפולט אישה, אז אמרתי למה. אז זו דוגמה מאוד טובה שאני נותן המון מהמידע שלי, אני מפעיל אותו כל הזמן, תדליק לי את זה, תדליק לי את המזגן, תסגור לי את האורות, תשים לי מוזיקה, אז אתם יכולים לבוא ולטעון שאני נותן מלא מידע, נכון? כן. מצד שני, אני מקבל ערך,
כן.
בתמורה, זה עוזר לי. כל בוקר אני שם מוזיקה, כל בוקר אני יכול להדליק את המזגן, אני יכול לסגור אותו, אני לא צריך לקרום, אני לא צריך לחפש את השלט. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאני מנסה להדגיש כל הזמן, שהאינטרנט זה אחלה של מקום. אם הוא עוזר לנו, ואנחנו יודעים להשתמש בשירותים שהם תורמים לי לחיים, אז הכל טוב. זאת אומרת, הכל טוב יחסית, כן? חברות עדיין צריכות להתאמץ, ולהתייחס למידע בצורה רצינית, ולשמור על הבטחה והכל, אבל זה דברים שלי בתור האזרח הפשוט אין שליטה עליהם.
תגיד, מה עם כל העולם של בלוקצ'יין, ווב 3, זה דברים שבאמת יעזרו לשמור על הפרטיות שלנו? הרי מדברים על איזה רשתות חברתיות שאנחנו נגיע אליהן עם המידע שלנו שיש שמור בבלוקצ'יין, והם לא ישמרו אותו אצלן.
חד משמעית כן. אני חושב שאם חושבים על בעיית הפרטיות, אז אחת הבעיות הכי גדולות שבעצם מככבת במרכז כאילו שערה, זה שבסוף המידע הוא ריכוזי. נכון? חברות מחזיקות דאטאבייסים מאוד גדולים, המידע שלנו נמצא שם, זה מטרה שהיא קלה להאקרים. צריכים לפרוץ לארגון ואז לחפש איפה משאירים את כל המידע. בבלוקצ'יין, שחושבים בעצם על בלוקצ'יין, הקונספט הזה מפזר את העניין של הריכוזיות, זה הרי דיסטריביוטד. זה כל אחד מאיתנו, מי שנמצא בבלוקצ'יין, יכול להחזיק כל מיני חתיכות של מידע. ושחושבים אשכרה על המידע האישי שלנו, אני חושב שזאת אחת מהדרכים באמת לפתור את הבעיה מהשורש, כי לא יהיה מקום ריכוזי אחד שמחזיק את המידע, אלא המידע שלי יישב אצלי ועוד אצל הרבה אנשים, אבל אף אחד לא יכול לגשת אליו בעצמו לבד. אני חושב שזאת הדרך לפתור את זה מהשורש. אני חושב אבל שהבעיה זה שזה מאוד נחמד בתיאוריה, אבל במציאות יהיה מאוד קשה להגיע למצב שזה באמת בשימוש. למה? כי כדי מידע פרטי יוכל לשבת על גבי הבלוקצ'יין או וב 3 או כל ההגדרות האלה, צריך שגם היוזרים, שהם כנראה ירצו להשתתף בזה, למרות שגם שם לא רואה את אשתי, שהיא לא טקסבי בשום צורה, מורידה ארנק דיגיטלי ומעבירה את המידע שלה לתוך הדבר הזה. זאת אומרת, תיקח זמן שזה יקרה, אבל בוא נגיד שכן, הבעיה יותר קשה זה החברות. החברות צריכות לשתף פעולה, זאת אומרת, הן צריכות להיות הצד השני שמטמיע את הדברים האלה אצלהם, כן. ואני לא בטוח שזה באינטרסים שלהם.
יכול להיות שהחברות של הדור הבא, לא פייסבוק וגוגל, אלא החברות של עוד 10 שנים, כן, יחשבו על זה מראש.
הלוואי. כן, זאת הדרך לפתור את זה. אני פשוט חושב שצריכים לקרות כל כך הרבה, יש כל כך הרבה כוחות חזקים בשוק שצריכים לעבוד ביחד באיזושהי הרמוניה כזאת מושלמת, כדי שהדבר הזה באמת יהיה אפשרי. אפשר לסיים בנימה אופטימית שאנשים ימשיכו לחיות את החיים שלהם וימשיכו להשתמש באינטרנט, וזה לא דבר שצריך עכשיו להתחיל להתעסק בו ברמה היומיומית. איפה המידע שלי ולהיות בסטרס ולהכניס חרדות מיותרות לחיים שלנו? גם ככה אנחנו, יש לנו הרבה על הראש. אני חושב שבסוף, מה שהייתי מסיים איתו זה שצריך להיות טיפה יותר במודעות, זה הכל. זאת אומרת, ללכת, לעשות מה שאתם רוצים והכל, אבל לדעת שאפשר להגיד לא. לא לקבל את הדברים האלה כמובן מאליו, לא להגיד, אוקיי, החברה הזאת רוצה את זה ואת זה, אז הנה, קחו את כל המידע שלי, אלא לדעת שאפשר להגיד לא, ולדעת שגם כשאתם רוצים לעצור את זה, אז אפשר.
גל רינגל, תודה רבה שהתארחת אצלנו היום.
תודה רבה.
עד כאן רפרש להפעם. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. תודה לגל רינגל, תודה ליובל מן, אני אושרית גנאל, נתראה בשבוע הבא.